אוקיי, טוב רבותיי, אנחנו מתחילים, פותחים בעזרת השם מסכת נדרים, פרשת מטות. ויש שני סוגים של נדרים. יש נדרי הקדש, דהיינו שהוא מקדיש חפץ לבדק הבית ובהמה להקריבה לקורבן, למזבח, וזה מופיע בפרשה אחרת, פרשת צו. ואילו בפרשת מטות יש לנו נדרי איסור, זה נושא של מסכת נדרים שאנחנו פותחים היום, הבוקר, בעזרת השם. כתוב בתורה, איש כי ידור נדר להשם, לאסור איסור על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. ויש כאן חידוש עצום, שלא זו בלבד שהתורה אוסרת, אלא יש כוח בסמכות לבן אדם ליצור איסור. יש מאין. להפוך דבר שהוא היתר לדבר שהוא אסור. וזה החידוש של פרשת נדרים. בה כתוב לא יחל דברו, דהיינו לא תעשה, וגם מצוות עשה, כל היוצא מפיו יעשה. מי שעובר על נדרו בעדים ובהתראה, לוקה מן התורה, לוקה מלכות, 39 מלכות דאורייתא, משום שלא יחל דברו, זה לאו דאורייתא. למרות שהוא לקח איזה כיכר של לחם, שהיא כשלעצמה מותרת, והוא אסר אותה על נפשו. והוא הפך אותה לחפצה דאיסורא מדין נדר, ומכוח נדר, אם הוא עובר על הנדר, והוא אוכל את הכיכר, הוא לוקה מן התורה. עכשיו נחלק את הדינים של נדרים, של נדרי איסור הכוונה, שזה הנושא של מסכת נדרים, לשלושה. א', יש מושג של עיקר הנדר. דהיינו שאדם אומר דבר זה אסור עליי, או שהוא מוסיף את המילה כקורבן, דבר זה אסור עליי כקורבן. ובהמשך הדברים נתייחס לנפקמינה בזה שהוא הוסיף את המילה כקורבן. שנית, יש מה שנקרא כינוי נדרים. המשנה פה פותחת עם מה שנקרא כינוי נדרים. כינוי נדרים זה בעצם מילים שמחליפות את המילים של הנדר. זאת אומרת, יש מילים שבהם אנשים משתמשים בהם להעברת המושג של הנדר, וזה נקרא, למשל, קונם, קונח, קונס, כפי שנראה בהמשך. זה נקרא כינוי נדרים. שלישית, יש מה שנקרא ידות נדרים. דהיינו שהוא אומר לשון נדר, אבל בלתי שלמה. הלשון שלו איננה שלמה, אלא אנחנו מבינים מתוך הדברים שהוא התכוון לידור ולקבל עצמו נדר. זה נקרא יד, כמו יד בית הכלי, שעם היד אתה מרים את הכלי. אז אלו הם שלושה דינים, עיקר נדר, כינוי נדר, יד נדר, כולם הם דאורייתא, וכולם הם מה שנקרא נדרי איסור. על המסכת הזאת יש הרבה מפרשים, חוץ מהמפרש העיקרי, דהיינו רש"י. אין לנו רש"י על מסכת נדרים. ההיסטוריונים טוענים שהכתבים של רש"י על מסכת נדרים וגם על מסכת נזיר הם נשרפו באש בתקופת מעשה הצלב, ויש על זה קינה שאומרים על לפחות האשכנזים בתשעה באב, שאין לנו מישהו יפתור לנו את נדרים. אבל ברוך השם, אחד מגדולי הראשונים, בתקופה קצת יותר מאוחרת של הראשונים, דהיינו רבינו ניסים הרן, קיבל עצמו כאילו להחליף את רש"י ולחבר פירוש מאוד מאוד מדויק, ארוך, מקיף, על מסכת נדרים. הבעיה היא, לפי עניות דעתי, שהרן מעריך ביותר, לעומת רש"י שהוא מקצר ואומר דברים באופן תמציתי. הר"ן, יש לפעמים, למשל, אם תראה פה בדף ב' עמוד א', מסכת נדיב, את הר"ן הזה, זה מפחיד. מי יש לו כוח וזמן להתאמץ, ללמוד את כל הר"ן פה, כל האריכות דברים. כשאני הייתי לומד, מה?
לכן אומרים שרש"י כתב את הפירוש ברוח הקודש. כשיש לך רוח הקודש, אתה יכול במילים קצרות להכיל המון.
כן. אבל קשה מבחינה מסוימת ללמוד, מאידך גיסא יש יתרון בר"ן כלפי רש"י, משום שהר"ן מפרש את כל מה שהוא רוצה להעביר לנו. ורש"י
עוד מפרשים בשביל להבין מה שהוא רוצה.
כן, יש המון מפרשים על רש"י כדי לפרש את רש"י. הר"ן הוא פחות או יותר דברים פשוטים. אני הייתי לומד חברותא עם אבא שלי, זכרונו לברכה. אני נתקעתי בשורה הראשונה למעלה של הר"ן, ואבא שלי כבר הגיע למטה. אז בסוף החברותא לא יצא עד לידי פועל. אמרתי לאבא, אני לא יכול ללמוד בקצב שהוא לומד. המשנה פותחת עם כינוי נדרים, כל כינוי נדרים כנדרים. אז כינוי, הכוונה היא שיבוש לשון. במקום נדר, הוא משתמש בלשון אחרת. וזה נקרא כינוי. למשל, הוא לא אומר כיכר זו עליי בנדר, אלא כיכר זו עליי קונם. המילה קונם היא שיבוש של המילה קורבן. וכפי שדיברנו, עיקר נדר הוא כשהוא אומר כיכר זו אסורה עליי כקורבן, ופה, במקום לומר קורבן, הוא אמר קונום. או למשל, יש עוד מילה קונס, או קונח. כל אלו הם כינויים לנדרים, והם חלים מדאורייתא, כי כל כינוי נדר כנדר. וכן אומרת המשנה בהמשך, יש גם דין של כינוי חרמים. והכינוי של חרמים כחרמים, זאת אומרת, אין הבדל בין עיקר לשון חרם להלשונות שהן שיבושי לשון, שנקראים כינויי חרם. מה זה חרם? אז פה יש שני סוגים של חרמים, שהתורה מקדישה להם הרבה הרבה פסוקים. למשל, בויקרא, בסוף ספר ויקרא, יש מה שנקרא חרמי כהנים, כמו שכתוב, אך כל חרם אשר יחרים איש להשם מכל שלו, לא ימחר ולא יגאל. אז זה נקרא חרם שהוא מקדיש את החפץ לכהנים, והוא חייב לתת, להעביר את החפץ לכהנים. יש גם חרמי בדק הבית, כמו שכתוב שם באותה פרשה, ויקרא חוב זין, כל חרם קודש קדשים הוא להשם. אז אלו הם חרמי קודש. לא עליהם דיברה משנתנו. המשנה שלנו, כפי שהר"ן פותח פה בכל הפתיחה שלו, של הר"ן, המשנה שלנו, וכן המסכת כולה, אינה מתייחסת לנדרי הקדש. זה נושא בפני עצמו שמופיע בסדר קודשים. כאן אנחנו לומדים בסדר, איזה סדר אנחנו לומדים? נשים. הפלא הוא שרבנו הקדוש הכניס את מסכת נדרים לסדר נשים. בעצם אין כאן עניין שמיוחד לאישה, אין הבדל בין איש לאישה לגבי נדרים, רק שיש הלכות מיוחדות בנשים שהן ארוסות או קטנות או בוגרות לגבי האב, שהוא יכול להפר את הנדר של ביתו, ולכן כנראה רבנו הוסיף. אז יש דינים מיוחדים בדיני נשים שקשורים לאישות, שעל ידי האישות הבעל מקבל כוח וסמכות או לקיים את נדר של אשתו, או הפוך, להפר את נדר אשתו, ודיברנו על זה במסכת כתובות.
וזה מדבר, כל הזמן מדבר רק על נדרים וכל הכהנים שהם אישיים, לא ציבוריים.
כאן במסכת שלנו, החל מהמשנה בפתיחת המסכת, לא מדובר על נדרי הקדש. זה יופיע במסכתות אחרות, כגון מסכת מעילה, מסכת ערכים, ועוד ועוד כמה מסכתות בסדר קודשים. הנושא שלנו הוא נדרי איסור. אם כן, נשאלת השאלה, מדוע מופיע פה חרמים במשנה בפתיחת המסכת, כאשר חרמים בתורה הם חרמי הקדש לבדק הבית, או חרמי כהנים לכהנים. אז על זה מתרץ הר"ן, שיש לפעמים שאדם אומר, הריני עליך חרם, שאני אהיה חרם עליך. זה נקרא מודר הנאה, או מדיר הנאה לחברו. אז אם כן, הוא משתמש במילה חרם, אבל כוונתו הוא איסור, איסור נדר, לא הקדש. אז אם כן, המילה חרם פה היא בעצם שם המושאל, ובמקורו המילה חרם משמעותה חרמי הקדש. אבל פה, בהקשר המשנה שלנו, הוא אומר, הרי אני עליך חרם. זאת אומרת, חרם מבחינת איסור. אז פירוש המילה חרם במשנתנו הוא איסור, ויש כמה כינויים של חרם, כגון חרך או חרף. אז הנדר חל והוא עושה את הנכסים שלו על חברו באיסור נדר, בין אם הוא משתמש במילה חרם או חרק או חרף או כל מיני שיבושי לשון שהם נקראים כינויים. אבל שימו לב לסדר של המשנה. המשנה פותחת עם נדרים ועוברת לחרמים, ובהמשך שבועות כשבועות, דהיינו כינויי שבועות כשבועות. מה זה כינוי של שבוע שיבוש לשון? כגון שוויקין, שוויטין, יש כל מיני מילים שמשתמשים בהם, שבותה, שקוקה, שהם במקום שבועה, והמשמעות של המילים האלו היא המשמעות של שבועה. עכשיו המשנה מגיע להחלק הרביעי של נדרי איסור, דהיינו נזירות. ונזירות כנזירות, דהיינו כינויי נזירות כנזירות. אז יש כל מיני מילים שהם שיבושים למילה נזיר, כגון נזיק, נזיח, פזיח וכולי. ואם הוא נודר בנדר של נזירות באלו הלשונות שהם שיבושי לשון, והם כיוני נזירות, הנזירות חלה מדורייתא, עם כל המשמעות, דהיינו שנזיר אסור להתאמה למתים, אסור לו לשתות יין, כל אלו האיסורים חלים עליו, למרות שהוא לא השתמש במילה הריני נזיר, אלא הריני נזיק, או הריני נזיח, או פזיח, אלו הם כינויי נזירות. אז יש לנו במשנה כינויי נדרים, כינויי חרמים, כינויי שבועות, כינויי נזירות. והגמרא תעיין ביתר עיון בסדר של הדברים, מדוע שבועות היא כאילו בתחילת המשנה ואילו יחסית לנזירות, שנזירות היא בסוף המשנה. אז המשנה כאילו מחברת בין נדרים לשבועות עם חרמים באמצע, עד שהיא מגיעה בסוף לנזירות. הגמרא תקפיד מאוד ותעיין מאוד בסדר הדברים. זהו הרישא של המשנה.
הגמרא מודעת לכל הבעיות הלשוניות שלנו.
כן, כל מה שאני אומר זה בגדר הקדמה למה שנלמד במסכת הזאת. עכשיו, בספר של המשנה, לאחר שהמשנה כבר התייחסה למושג של כינויי נדרים וכולי, המשנה מגיעה למה שנקרא ידות נדרים. דהיינו לשון שהיא בלתי שלמה וגמורה, אבל כמו בית יד של כלי כפי שהזכרנו, אומר לחברו, מודרני ממך, או מופרשני ממך, או מרוחקני ממך, שאני אוכל לך, שאני תואם לך, אסור. כלומר, הוא לא אמר דברים מפורשים ושלמים, לשון גמורה, שאני מודר ממך שלא אוכל ממך. הוא אמר, מודר ממך שאני אוכל לך. אבל אנחנו מבינים מהקשר הדברים, וזה נקרא יד, שהוא התכוון להוסיף על הפתיחה של מודרני ממך, שאינני אוכל ממך. ולכן הוא אסור לאכול מחברו. או לדוגמה, מופרשני ממך, אני מפריש את עצמי ממך, מרוחקני ממך, אני מרחיק את עצמי ממך, שאני אוכל לך, שאני תואם לך, אסור לאכול או לטעום משל חברו, וזה אסור דאורייתא באיסור נדר גמור עם מלכות, למרות שהוא לא השלים לומר את לשון האיסור, הוא רק אמר שאני אוכל לך, ואני מבין מתוך הקשר הדברים שהוא התכוון לומר שאינני אוכל ממך. אבל יש גרסה אחרת בחידושי הריטב"א, שהוא גורס איני, והוא מוסיף יוד, לא שאני, אלא שאיני. ואז בהמשך, הריטב"א שואל, למה זה נחשב יד לנדר? אם הוא אומר מפורש שאיני, אז אנחנו מבינים, באופן פשטותי, באופן ישיר, שהוא מתכוון לאסור את עצמו מאכילה מחברו. אז למה זה נקרא יד? אומר הריטב"א ש...
המילה איני זה אין אני.
אין אני אוכל לך. זה לשון נדר, זה לא יד לנדר. אומר הריטב"א שכאן חייבים לחלק את הסיפה לשני חלקים. יש רישה של הסיפה, אומר לחברו, מודרני ממך, מופרשני ממך, או מרוחקני ממך, ויש את הסיפה של הסיפה, כשהוא משתמש בלשון אחרת, הוא לא אמר, מודרני, מופרשני, מרוחקני, אלא הוא אמר, איני אוכל לך, איני תואם לך, למרות שהוא לא הזכיר את המילה נדר, ואף לא את המילה איסור, אלא איני אוכל לך. ייתכן שבאותו בוקר הוא כעס על חברו, לא היה במצב רוח טוב, אז הוא החליט לומר, אינני אוכל ממך, אבל לא קיבל עצמו נדר. זה נקרא יד לנדר. עכשיו, בסיפה של המשנה, ממש הסיפה של הסיפה, הוא לא אמר מודרני ממך, אלא מנודה אני לך. ואם כן, לפי כל הראשונים, חוץ מהריטב"א, מדובר שהוא פתח ואומר, מנודה או מנודה אני לך, ואחר כך הוא הוסיף, שאני אוכל לך, שאני תואם לך, וכאן המשנה מביאה מחלוקת בין התנא קמא החכמים לבין רבי עקיבא. החכמים סוברים, שאין במשמעות מנודה לשון נדר. כי מנודה שונה מלשון נדר. אם הוא אומר מודרני, מודרני הכוונה היא בלשון נדר. מודרני ממך. אבל אם הוא אומר מנודה אני לך, זה לשון של נידוי. נידוי איננו נדר. נידוי הוא כאילו אומר, אני מנודה ממך, אני במצב של נידוי כלפיך, או אתה בנידוי. אדם יכול לנדות את חברו במצבים מסוימים, אם הוא למשל מבייש תלמיד חכם ברבים, ומי ששומע את הבושה הזאת, יכול להכניס את אותו אדם שהיה חוצפן, למצב של נידוי. אבל זה לא לשון נדר. אבל המשנה מביאה את שיטתו של רבי עקיבא. רבי עקיבא היה חוכך בזה להחמיר. חוכך הלשון היא מפקפק, מלשון מסופק. רבי עקיבא לא ידע אם באמת הוא התכוון כמשמעות הפשוטה והישירה לנידוי, או שמה הוא השתמש במילה נידוי כתחליף למילה נדר, ובעצם הוא התכוון לנדר, ויש כאן יד לנדר. אז על הלשון של מנודה אני לך, ישנה מחלוקת בין התנא קמא החכמים ורבי עקיבא, כאשר לדעת חכמים זה לשון נידוי ולא לשון נדר, ואין כאן אפילו הווה מן ההתחלה של יד לנדר, ואילו לדעת רבי עקיבא יש פה ספק. לכן רבי עקיבא החמיר מצד ספק לאסור אותו על חברו מדין יד, אבל מדין ספק יד. לכן לדעת רבי עקיבא, אם יתרו בו שני עדים והוא עבר על האיסור נדר מדין יד, אי אפשר להלקוט אותו, משום שאנחנו לא בטוחים שזה אכן יד לנדר. ייתכן שהלשון איננה לשון של נדר כלל, אלא לשון של נידוי, ובספק אי אפשר להניש את האדם עובר על איסור שהוא מסופק.
אז ההבדל יסודי בין יד לנדר ובין נדר, בענישה.
לא, אין הבדל בין יד לנדר לנדר בענישה, אבל אם זה ספק יד לנדר, אז יש נפקא מינה לגבי העונש.
אין לנו ספק נדר בענישה.
אם יש יד לנדר, וזה בטוח יד לנדר, יש לו דין של נדר גמור דאורייתא, על אף שהוא לא השתמש בלשון גמורה ושלמה, והוא ילקה בעדים ובהתראה, מה שאין כן בניגוד לכך. אם יש ספק אם זה יד לנדר,
אז
אי אפשר להלקוט אותו, אפילו לפי רבי עקיבא, משום שרבי עקיבא רק מחמיר, חוכך בזה להחמיר.
ומה עם ספק נדר? ספק נדר הוא לא לוקח.
גם כן לא לוקח, אבל המשנה לא מתייחסת למושג של ספק נדר.
דרך אגב, רק רוצה הערה, כשאנחנו עושים כל נדרי, עכשיו נפל לי הסימון אחר 70 שנה, כל נדרי...
אבל הרי אתה כבן...
70.
לא, כבן 18.
אני לא רבי לזה. אבל מה שמעניין, אני יכול לראות לרב את הנוסח של כל נדרי.
כן.
שאנחנו אומרים, זה בדיוק מה שהגמרא אומר, כל נעמה וכל נעשה וכל החי, להשבטים ורק...
הם כולם כינויי נדרים ושבות.
שכולם, בפירו, ואנחנו משתמשים בהם בתפילה.
כן, משום שבדרך כלל אנשים, באותם זמנים, הם היו מקבלים עליהם או נדרים או שבועות בלשון של כינוי. זה היה יותר שכיח ומציאותי, ולכן הנוסח של כל נדרי בעצם מאפיין, משקף את מה שהיה נהוג. עכשיו אנחנו עוברים לדף ב' עמוד ב', להתחיל את המסכת עצמה, דהיינו את הגמרא. רוב העמוד הזה שאנחנו נלמד עכשיו בעזרת השם, מתייחס להסדר שבמשנה. והגמרא פותחת ככה, כל כינויי נדרים כנדרים. למדנו במשנה ששיבוש לשון של נדר, יש לו את אותו מעמד של עיקר נדר. זאת אומרת, אם הוא לא השתמש בלשון נדר, אלא בכינוי של נדר, כגון קונם וקונוס וכדומה, עדיין יש לזה דין של נדר. שואלת הגמרא, מה ישנה גבי נזיר דלא קטני לו לכולו, מה ישנה גבי נדרים דקטני לכולו? המשנה שלנו במסכת נדרים, יש לה בת זוג, אם אפשר לומר, יש לה משנה מקבילה במסכת שפותחת מסכת נזיר. רק שבמסכת נזיר, רבנו הקדוש צמצם וקיצר, ואילו פה במסכת נדרים הוא העריך. במסכת נזיר כתוב רק כינויי נזירות וכינויי שבועות, אבל אין פה כל עריכות הדברים שמופיע כאן במשנה שלנו. שואל את הגמרא, מה ישנו? מה זה שונה? מדוע במסכת זו, במסכת נדרים, המשנה מביאה את הדינים של כינוי נדרים וכינויי חרמים ושבועות ונזירות, במסכת נזיר, המשנה מקצרת, מביאה את הדין של כינויי נזירות, ולא מתייחסת בכלל לכינויי נדרים, חרמים, שבועות, כל זה מושמט מהמשנה המקבילה במסכת נזיר. אומרת הגמרא, משום נדר ושבוע כתיבי גבי הדודי, טוני טרטי. כיוון שבתורה, בפרשת מתות, במדבר למד, כתוב כי ידור נדר לשם, או הישבע שבועה, התורה מקשרת ומשלבת גם נדר וגם שבועה יחד באותו פסוק. אז כיוון שהמשנה פה במסכת נדרים פותחת בנדר, היא גם כן הוסיפה והזכירה שבועה, משום שהם שניהם כתובים באותו פסוק, לעומת זאת נזיר, כפי שנראה. אז תני טרטין, המשנה כותבת גם נדר וגם שבועה, וכיוון דתני טרטין, תני לכולו, כיוון שהמשנה כבר מתייחסת לא רק לנדרים בלבד, אלא גם לשבועות, משום ששבועות מופיע גם באותו פסוק עם נדר, אז המשנה הוסיפה את כולם, חרמים, נזירות, את כל החבילה הזאת. מה שאין כן בנזיר, הפסוק מתייחס לנזיר ואך ורק לנזיר. הפסוק של נזירות אינו מוסיף שום התייחסות לא לנדרים, לא לשבועות, לא לחרמים, ולכן במסכת נדרים, הנושא של המשנה הוא אך ורק נזירות. שואלת הגמרא, ולתנאי כינוי שבועות בתר נדרים. שוב פעם, הגמרא מדייקת היטב בלשון המשנה, במקרה הזה בסדר המשנה, ואם נשים לב לסדר המשנה, כתוב כל כינויי נדרים וכולי, חרמים, שבועות ונזירות. עכשיו, אני לא מבין שאלת הגמרא. הרי כל מה שהמשנה הוסיף השבועות, זה משום שנדרים ושבועות, שניהם כתובים באותו פסוק. אם כן, למה המשנה הכניסה כאן חרמים באמצע? המשנה הייתה צריכה לכתוב כינויי נדרים ואחר כך תקף ומיד כינויי שבועות, משום שנדרים ושבועות הם באותו פסוק, ובעצם מדוע רבנו הוסיף פה שבועות? אך ורק משום שנדרים ושבועות שניהם כתובים באותו קרא. אז למה המשנה לא המשיכה אחרי כינויי נדרים לכינויי שבועות, לתני כינויי שבועות, פתר נדרים? אז המשנה הייתה צריכה לכתוב כל כינויי נדרים כנדרים, כל כינויי שבועות כשבועות. ואם כן, למה המשנה אומרת בסדר הדברים נדרים, חרמים, שבועות ונזירות? הרי כל הסיבה שהמשנה התייחסה בכלל לחרמים, מה עושה חרמים פה? מה ענייננו? אנחנו לומדים מסכת נדרים, הנושא שלנו הוא נדר, אז למה אתה מתייחס לחרמים? אלא משום שכיוון דאירי גם בשבועות, אז תוני כולו. אז כל מה שחרמים מופיע פה במשנה, זה אך ורק משום שהמשנה מתייחסת גם לשבועות. הזכר לשבועות הוא זה שמצדיק את הזכר של חרמים פה. לא הזכרנו את חרמים, אלא מכוח שבועות. כלשון הגמרא לפני כן ליאל, כמה נתוני טרטין, נתוני לכולו. טרטין הכוונה היא גם נדרים וגם שבועות. אז אם כן, המשנה הייתה צריכה להיות עקבית, ומדוע כתבה המשנה בסדר הזה של נדרים חרמים שבועות, המשנה הייתה צריכה לנקוט את הסדר של נדרים שבועות. כל כינוי נדרים כנדרים, כל שבועות, כינוי שבועות כשבועות. ותרץ את הגמרא, איידי דטוני נדרים דמיצר חפצה לי, טוני נמי חרמים דמיצר חפצה לי, לפוקי שבועו, שבועה, דיקו עושר נפשי מן חפצה.
נפשי מחפצה.
כן. רבותיי,
שבועה אי אפשר לסתור
את החפצה. המשפט, כן, סליחה?
בשבועה אדם לא יכול לסתור את החפצה על עצמו?
נתייחס לזה עוד מעט. קודם כל, מה כתוב בגמרא? אחר כך נגיע לשאלה שלך. אני רק רוצה להקדים, אולי באופן דרמטי, שהשורות האלו שלמדנו עכשיו, הן בין השורות הכי הכי מפורסמות בכל הש"ס. כי כאן, הגמרא מחלקת בין נדר לשבועה באופן מהותי, והחלוקה הזאת בין נדר לשבועה נוגעת לכמה וכמה 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 סוגיות בש"ס, לכל מיני נושאים שאינם קשורים באופן ישיר לנדרים ושבועות. כלומר, כאן אנחנו מגיעים לחלוקה יסודית ביותר. אתם שמעתם אולי על רב חיים בריסקר? רב חיים בריסקר עשה עסק שלם, שיטת לימוד מהשורה הזאת שאנחנו לומדים עכשיו, ההבדל בין איסור חפצה לאיסור גברה, או מה שנקרא בלשון רב חיים, צווי דין, שתי הלכות, יש הלכה בחפצה ויש הלכה בגברה. למשל, חמץ בפסח, האם הוא איסור בחפץ או בגברה? האם אני אוסר את הדבר הזה כשלעצמו הוא היתר, כי הרי אני אוכל חמץ במשך כל השנה כולה, אפילו בסיום שעשינו אתמול אכלנו קצת חמץ, ואילו בשבעת הימים של החג אותו חפצה שהוא מותר פתאום הוא אסור. אז יש כאלו אומרים שכל איסור שהוא תלוי בזמן והאיסור מוגבל לזמן מסוים הוא איסור גברה. התורה כאילו אומרת, יש לך להפריש את עצמך, להרחק את עצמך מאותו דבר, למרות שהדבר הזה כשלעצמו הוא יותר גמור. או למשל חדש, דהיינו תבואה חדשה לפני הבאת העומר, שהוא נסר באיסור לב, אבל אחרי הבאת העומר אותו חפצה, אותו כיכר לחם, היא מותר, היא נחשב ישן ולא חדש. כיוון שהאיסור תלוי בזמן, הוא איסור גבר ולא איסור חפצה. וכן הלאה וכן הלאה. מה הדין של בשר וחלב, איך לסווג אותו, איסור גבר או איסור חפצה. ואיפה בש"ס מצא רב חיים בריסקר מקור לחלוקה הזאת בין איסור גבר לאיסור חפצה? פה בדף בית עמוד בית במסכת נדרים, כאשר הגמרא מחלקת בין נדר לשבועה. בנדר, החפצה אסור, כלשון הש"ס, דמיצר חפצה עלי. כלומר, יש כאן שני כיוונים. יש האדם כלפי החפץ, ויש החפץ כלפי האדם. באיזה כיוון אני מתחיל, ובאיזה כיוון אני מסיים? אם הפתיחה היא מהחפץ, כי יש משהו מהותי, עצמי, בתוך החפץ, שהוא אסור, הוא פה, זה נקרא איסור חפצה, גבר נאסר מכוח החפץ. אל תטעו טעות גמורה, אני שמעתי מישהו שטעה והוא סבר שאיסור חפצה הוא לא איסור גבר. חס ושלום. כל איסור חפט הוא איסור גב. כל איסור הוא איסור גב. אלא השאלה היא מאיפה, מאין זה נובע. האיסור חפט זה נובע מחמת החפץ. מה שאין כן שבועה, הוא אוסר על עצמו מעשה מסוים כלפי חפץ. האיסור מתחיל עם הגברה. הוא זה שאסר על עצמו מעשה מסוים. שבועה שאני לא אוכל כיכר זה. הוא אסר על עצמו אכילה של הכיכר. זה נקרא איסור גברה. אבל בנוגע לנדר, התורה חידשה חידוש פלאי, שאין אנחנו מבינים אותו ותופסים אותו. דהיינו שאדם מסוגל על ידי נדר להפוך את החפצה לחפצה דיסורה. והוא קובע כלפי עצמו שהחפצה הזו חפצה דיסורה, שהוא כמו מחלות אסורות. כפי שהגמרא אומרת בכמה מקומות בש"ס, מחלות אסורות מטמטמות את הלב, אבל באיסור שבועה אין כאן טמטום הלב. בשני המקרים, בין אם זה איסור חפצה כמו נדר, בין אם זה איסור גברה כמו שבועה, הוא עובר על בל יחל דברו והוא מלכין אותו מלכות, אבל כלפי השפעה על נפשו של האדם, יש הבדל בין איסור חפצה לאיסור גברה.
למדנו את זה גם עכשיו בטבילת כלים. יש את הדיון הזה על אם אתה בא לאכול אצל בן אדם ואתה לא יודע אם
הוא... אם הוא טבל את הכלי, האם זה איסור גברו או איסור חפץ.
אבל בסופו של דבר יוצא שזה באמת על החפץ, אבל שייך לגברו בהתחלה.
יש הרבה לדון פה, אני חושב שמסתום זה איסור גברו ולא איסור חפץ. אוקיי. בסדר, אז מה כתוב פה? סליחה, אוקיי.
פתח בכינויים.
כן, אז מה כתוב פה? כתוב פה שחרם יותר שייך, בוא נגיד ככה, אם אפשר לחלק את המשנה לשתיים, לאיסור חפצה, ומהי הדוגמה הקלאסית של איסור חפצה במשנה שלנו? נדר, דקאוס החפצה עלי. ואילו סוג שני של איסור שהמשנה מתייחסת אליו זה איסור גברה, ומהו הדוגמה ביד ידיעה של איסור גברה?
שבועה.
אז אם נלך בחלוקה הזאת, אז איפה לסווג את החרם? חרם הוא איסור חפצה כמו נדר. הוא אוסר את החפצה על עצמו באיסור חרם, דהיינו באיסור נדר. ולכן המשנה הקפידה להכניס את החרם ולצרף את החרם לנדר. כי אם המשנה הייתה עוברת ישירות מנדר לשבועה, ואחר כך להזכיר את החרמים, אז היינו מגיעים לטעות גמורה שחרם שייך לאותו סוג לחלוקה השנייה, דהיינו לאיסור גברה. ואילו האמת היא שחרם הוא איסור חפצה. לכן רבנו הקדוש הקפיד לעבור בסדר משנה מנדרים לחרמים. כי חרמים בעצם הוא נדר, דהיינו איסור חפצה, דקוס החפצה עלה. אחר כך המשנה עוברת למה? שבועות. כי שבועות זה איסור גב. עכשיו אני אשאל אותך, ואיפה לסווג את נזירות? הרי מלשון המשנה משמע, מבחינה מתמטית, לאיזה מסקנה אני מגיע? שאיסור נזירות הוא איסור גב. אני לא מבין, יין זה לא איסור חפצה על הנזיר? אז מי שואל את השאלה הזאת? הראש. בין הפירושים של הראשונים שיש לנו מסכת נדרים, כפי שהזכרנו, אין לנו את רש"י, יש לנו את הר"ן, אבל יש לנו את פירושו של הראש, והדפיסו אותו על הדף. אז טענו בפירוש הראש, בדיבור מתחיל לפוקי שבועה, שזה בעצם השורה העשירית בערך. להפוקי שבועה, דסר נפשי מן חפצה, דכתיב נפש כי תשבע שנשבע שלא יעשה דבר זה. ונזיר, בוא נוסיף אחרי המילה ונזיר סימן שאלה, ונזיר, שואל הראש, ונזיר, למה אתה משמיט את הנזיר מתחילת המשנה, ואתה מוסיף אותה ומזכיר אותה בסיפה לאחר שבועות? מתרץ הראש, אף על פי שנסר ביין, דהיינו מה? מהו היין לפי קושת הראש? איסור חפצה. ולכן זה היה צריך להופיע יחד עם נדר קרמים, ולא יחד עם שבועות. אינו נסר היין עליו. היין הוא לא אסור עליו. דהיינו, האיסור לא מתחיל, לא פותח, לא מושחש בחפץ ביין. אלא מה? אלא בגופו תלוי הנזירות. שאומר, הריני נזיר. וממילא נסר ביין ובתגלחת ובתומה.
ובעצם זאת התוצאה של איסור גברה.
בדיוק. הגבר הוא גבר של נזיר, עם קדושת נזיר, וכל האיסורים נובעים מכך שהגבר נהפך להיות קדוש בקדושת נזירות. קדושת האדם היא שאוסרת בכל שלושת האיסורים של נזירות, גם היין בכלל. אז אין משהו ביין עצמו שגורם את האיסור. האיסור נגרם וחל על היין כתוצאה מהגבר, משינוי מעמדו של הגבר כשהוא מקדש את עצמו בגופו בקדושת נזירות. אז לכן זה איסור גבר. והרבה הרבה ראשונים חולקים על הראש הזה.
הראש שאלה את זה, למה הוא שואל שאלה כזאת? הרי זה דבר כזה פשוט.
לא, הרבה ראשונים חולקים. הרבה ראשונים אומרים שיין זה ודאי איסור חפצה לגבי הנזיר. אבל הראש מדייק את זה בלשון המשנה. הרי הגמרא מפרשת מדוע החרמים באו לפני שבועות משום שהוא איסור חפצה. ואחר כך המשנה עוברת לאיסור גם עדיין לשבועות. ואחר כך מה מופיע במשנה? הנזירות. אומר ראש, הנה, מוכח שנזיר זה איסור גם.
אבל זה לא מוכח. למה? ואני מתפלל בכלל שהראש שואל שאלה כזאת. למה? בוא נאמר, אני לא נזיר, אני בן אדם בא, הנה בקבוק פה, ואני, זה אני אומר,
אסור עליי.
אסור עליי.
כן.
זה אני עושה את הבקבוק, אני לא עושה את כל המים מסביב.
לא
הבנתי. אני לא עושה את המים מסביב.
אז לא הבנתי את השאלה שלך. עוד פעם, המים שעשה, אתה הוא חפץ את איסור, מתן נדר. אתה עושה את החפצה, מה זה קשור עם עוד מים? אוקיי, רבותיי, שוב פעם אני שמתי לב שלא נסיים את העמוד. אז אני פה, אני לא בורח מפה, אבל רק לסיים את העמוד מדין דף יומי, כן? אוקיי. שואלת הגמרא, פתח בכינויים כל כינויי נדרים ומפרש ידות. איך ייתכן שרבנו הקדוש פותח את המשנה, כל כינויי נדרים, ואינו מתייחס בכלל לכינויים. אין שום התייחסות ורשימה של כינויי נדרים, אלא הוא מיד עובר לידות. האומר לחברו, מודר אני ממך, ואנחנו לא יודעים מה הוא מתכוון, אבל יש יד, ועל ידי כוח יד אנחנו מכריעים שהוא התכוון לאסור את עצמו בנדר, מודר אני ממך. ואחר כך, במשנה לקמן בדף י', אז המשנה מתייחסת לכינויי נדרים. כל אחד יכול לפתוח בזמנו החופשי לדף י' ויראה שם את המשנה של כינויים. ותו, לא רק שאני לא מבין מדוע הוא לא פירש תחילה כסר חל הנדר מדין כינויים, אלא גם כאשר לידות אינשי. הרי התנא כאילו שכח, אינשי זה מלשון שכחה, הוא לא הזכיר כלל את הדין שנדר חל על ידות. קודם כל היה צריך להקדים כל ידות נדרים כנדרים. אחר כך לפרש, מודרני אני ממך, כדוגמה ספציפית של כינוי, אבל עוד לא לימדתנו שיש דין של כינוי, של ידות נדרים. אז הגמרא, קודם כל מתרצת חיסוי מחסר על השאלה השנייה, איירי בהון, וחיסוי מחסר והחיקטוני, כל כינויי נדרים כנדרים, וידות נדרים כנדרים. אז אנחנו חייבים להוסיף את שלושת המילים הללו למשנה, זה נקרא חיסוי מחסר והחיקטוני, כל ידות נדרים כנדרים. אבל עדיין לא התייחסנו לקושה הראשונה, למה המשנה פה לא מתייחסת לכינויי נדרים, אלא לידות נדרים. פתחתם כינויי נדרים, תמשיך ותפרש, מה שמופיע לכמן בדף יוד. שואלת הגמרא, לפרוש כינויים ברישה, מתרץ את הגמרא, ההוא דסולק מיני, ההוא מפרש ברישה. יש מה שנקרא א' ב', ב' א'. כלומר, אתה מתחיל עם א' עובר לב', כיוון שהגעת לב', אתה מפרש את ב', ואחר כך אתה חוזר לא'. אז פתחת בכינויי נדרים, עברת לידות נדרים, אז עכשיו נתייחס לידות נדרים לב'. בהמשך המשנה בדף י', אז נתייחס חזרה לא', דהיינו לכינויי נדרים. כמו, הגמרא מביאה עכשיו שלוש דוגמאות ממשניות בש"ס, כאשר כל שלושת הדוגמאות האלו הם ממסכת שבת. דתנן, כדתנן, מסכת שבת החוף עמד ב', במה מדליקין ובמה אין מדליקין, אין מדליקין וכו'. כלומר, המשנה הולכת לפי הכלל של א', ב', ב', א'. או למשל, המשנה במסכת שבת בדף מ"ז עמוד ב', במה תומנין, מה מותר לעשות הטמנה בערב שבת, תפשיר שהוא כבר סילק אותו מהתנור, מהקירה, ובמה אין תומנין, אבל אסור לעשות הטמנה בחומר מסוים. אחר כך במשנה אומרת, אין תומנין. שוב פעם, הסדר של א' ב', ב' א'. דוגמה שלישית במשנה, בדף נ"ז, במה אישה יוצאה ובמה אינה יוצאה. יש תכשיטים שמותר לאישה לצאת איתם לרשות הרבים, אנחנו לא חוששים שמא התכשיטים האלו ייפלו ובטעות היא תישא אותם דל הרמות ברשות הרבים, ויש כאלו שאינה יוצאה, כי אנחנו חוששים, זה הנושא של משקפיים. אתם יודעים שזה לא כל כך פשוט שבמקום שאין עירוב בשבת מותר לצאת עם משקפיים. לא נתייחס לזה עכשיו. יש הבדל אולי בין משקפיים לראייה רחוקה לבין וכו'. ולא תצא אישה, זאת אומרת המשנה עכשיו מוסיפה ומפרשת את ב', לא תצא אישה, ואחר כך היא חוזרת לאלף במה מותר לאישה לצאת. אם כן, מובן גם במשנתנו, שהמשנה מפרשת תחילת הסיפא, דהיינו דין ידות, ואחר כך במשנה הבאה, בדף י', המשנה חוזרת לאלף, דהיינו לכינויי נדרים. שאלת הגמרא, האם זה באמת כלל נכון, שרב יהודה הנשיא חיבר את המשניות על פי הכלל הזה, וכל היכד הפתח לא מפרש ברישה? אם הוא פתח ברישה, ואחר כך הוסיף דין בסיפא, אז הוא לא יפרש את הרישה? אני אוכיח לך מכמה וכמה משניות בש"ס, בעיקר במסכתות בקודשים, שהפוך, שהוא חוזר לאלף ורק אחר כך לבית. אלף, בית, אלף, בית. כגון המשנה בסוף מסכת בבא בתרא, דף ק"ח, יש נוחלין ומנחילים, נוחלים ולא מנחילים, ואלו נוחלים ומנחילים. יש כאלו למשל, ניקח את הדוגמה של אב ובן. במיטת האב הבן יורש את אביו, ובמיטת הבן רחמנא ליצלן האב יורש את בנו. זה נקרא נוחלים ומנחילים. אבל יש נוחלים ולא מנחילים, למשל איש את אמו, אם אמא שלו נפטרה, הוא יורש את אמו, ואילו כשהוא הבן נפטר, האמא אינה יורשת אותו. והמשנה מוסיפה ומפרשת, אלו נוחלים ומנחילים, היא חוזרת לאלף. או במשנה במסכת יבמות, בדף פי דלת, יש נשים מותרות לבעליהם ואסורות לבעליהם, מותרות לבעליהם ואסורות לבעליהם, ואלו מותרות לבעליהם ואסורות לבעליהם. יש למשל כהן הדיוט, שאחיו הוא כהן גדול, הכהן הדיוט מותר לו לשאת אלמנה, אבל אלמנה אסורה במיטתו, אם היא נופלת ליבום לאחיו שהוא כהן גדול, שהוא בבטולי העיקר. או למשל, הפוך, יש מקרה של כהן גדול שיש לו אח שהוא כהן הדיוט, הכהן גדול נשא אישה אלמנה באיסור, ואחר כך הוא מת, והיא נפלה ליבום לאחיו הכהן הדיוט, והיא מותרת לו, אז היא מותרת ליבמה ולא לבעל עצמו. והמשנה מפרשת, אלו מותרות לבעליהם עשו לי ובית, היינו היא חוזרת למקרה הראשון, א' ב' א' ב'. או בקודשים, במסכת מנחות, יש תאונות שמן ולבונה, שמן ולא לבונה, ואלו תאונות שמן ולבונה. זוהי משנה בפרק 5 במסכת מנחות. המשנה אומרת ככה, אלו תאונות שמן ולבונה, מנחת הסולת והמחבת והמרחשת והחלות והקיקיקין וכו' וכו'. ויש מנחת נסחים שהיא תאונה שמן ואינה תאונה לבונה. אז שוב פעם, הסדר והמבנה של המשנה היא א' ב' א' ב'. וכן הלאה במסכת מנחות בדף סמך, שוב פעם בפרק 5 במסכת מנחות, יש תאונות הגשה, דיינו שיגיש הכהן את המנחה בקרן דרומית מערבית, וזה נלמד מהפסוק ויקרא פרק ו', זאת תורת המנחה, הקרב אותה בני ארון לפני השם, הקרב הכוונה היא גישה, והיינו קרן דרומית מערבית, ואין תאונות תנופה, אבל הדין של תנופה שהכהן מניח ידו תחת ידו של הבעלים, הוא מניף את הקורבן, לא נוגע לאותם קורבנות. ויש הפוך, תנופה ולא הגשה, יש קורבנות שהכהן מניח ידו תחת יד הבעלים ואינו ניגש לעשות את הגשה על קרן דרומית ומערבית. ואז המשנה ממשיכה ומפרשת הרישא, אלו תנופות הגשה ואינן תנופות תנופה. או עוד משנה בסדר קודשים, בבחורות, יש בחור לנחלה, דהיינו ליטול פי שניים בירושת אביו, ואין בחור לכהן, כלומר אין חובה על האבא לתת 5 סלעים לפדיון הבן. על מה מדובר פה? הבא אחר נפלים. אז אם יש ילד שנולד לאחר נפל, אז הוא עדיין נחשב לבחור לנחלה, הוא הבחור, אבל בנוגע לפדיון הבן יש מיעוט הדקרו שהוא דווקא פטר רחם, ואותו נפל, אותו ילד שנולד לאחר נפלים הוא לא פטר רחם, ויש בחור לכהן ואינו בחור לנחלה. למשל, מי שיש לו, היו לו בנים, נשא אישה שלא היה לו בנים, אז הוא בחור לכהן לפדיון הבן, כי הוא פטר רחם, אבל הוא לא הבחור לנחלה, הוא לא הבחור לאבא שלו ליטול פי שניים. ואז המשנה ממשיכה ואומרת, ואיזו בחור לנחלה, ואין בחור לכהן, וכולי, היא חוזרת לאלף, אז אם כן, שוב פעם עשינו, אלף בית, אלף בית. מתרצת הגמרא, בעצם הכלל, אם אינו יוצא מן הכלל, דהיינו הכלל בסתומה, הוא שהמשנה מלמדת אלף בית, בית אלף. הלן, אבל מהו היוצא מן הכלל? שהמשנה חוזרת לפרש את הרשע, את האלף, קודם כל, משום דאב שולה, משום שיש הרבה הרבה חילוקי דינים וקטגוריות, אז מפרש ההוא דפותח ברשע. אז למשל יש נוחלים מנחילים, יש כל מיני סוגים של נוחלים מנחילים, וכן הלאה וכן הלאה. אז באותם מקרים המשנה מפרשת ההודה פותח ברשת, כי זה היה מבלבל לנו את הראש, קשה להחזיק את החשבון עם כל האפציות והצירופים, אז לכן היא הולכת לפי הרשע, היא חוזרת לפרש את הרשע. שאלת הגמרא, אבל זה לא נכון. ובמה בהמה יוצאה, במה אינה יוצאה, משנה במסכת שבת נ"א עמוד ב', דלא אבשה, אין כאן דינים מרובים, יש כאן רק שני דינים, וכתוני ואף על פי כן, המשנה פותחת ומפרשת את הרשע. דהיינו, במה בהמה יוצאה, יוצא בגמל, וכאן בדף ג' עמוד א', ופה נסיים, ואלו עליו דווקא, התנא בעצם לא מקפיד, זימנין מפרש להו דפותח ברשע, וזימנין ההו דסולק מפרש ברשע. יש לפעמים שהתנא הולך לפי א' ב', ויש לפעמים א' ב', ב'.
חזק וברור.
חזק ומצא. אז פתחנו.
חזק וברור.
פתחנו את מסכת נדרים וסייעתא.